טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נדבר על קטיפת הפירות, קצירה וצירה. הנושא שלנו היום הוא נושא שיש לו משמעות ורלוונטיות גם לאדם הפרטי, גם לאדם שבגינה שלו רוצה לקטוף פירות, גם לאדם שנמצא בחוץ באיזה מקום שמישהו יפקיר את הפירות והוא רוצה לקטוף שם. אבל הנושא שלנו הוא משמעותי גם כדי להבין כל מיני פתרונות כמו צער בדין ואחרים שאנחנו לא נדבר עליהם עכשיו, אבל יש משמעות לעקרונות שנגיד כאן גם בהשפעתם על פתרונות נוספים בשמיטה. תורה אומרת ויקרא כ"ה פסוק ד', עץ הפיח כצירך לא תקצור, ועת עם נבי נזירך לא תבצור, שבת שבתון יהיה לארץ. התורה אומרת שאסור לקטוף את הפירות של השמיטה. אבל מצד שני התורה אומרת והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. התורה אומרת שאסור לקטוף אבל מותר לאכול. איך זה יכול להיות שאתה לא יכול לקטוף אבל אתה יכול לאכול? אחת הבנות שלי פעם כשהייתה קטנה הייתה מתעצבנת, הייתה אומרת תרים אותי ואל תיגע בי. אז זה פחות או יותר איזה משהו, כאילו אתה יכול לאכול אבל אל תקטוף. ועל הקושי הזה עמדה תורת כהנים, ואת ענבי נזירך לא תבצור, מן השמור בארץ היא אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר, לא תבצור, לא תבצור כדרך הבוצרים. שני דברים אומרת כאן התורת כהנים. דבר אחד, שאסור לקצור מן השמור, כלומר פירות שלא הופקרו על ידי הבעלים שלהם, אסור לקטוף אותם בשמיטה. אם אדם אמר אני לא מפקיר, שם פירות, לא יפקיר, אסור לקטוף את הפירות. לא, אסור לאכול את הפירות בכלל, הפירות אסורים באכילה. בן אדם עצמו, אסור לאכול פירות כאלה בכלל. כלומר, אסור בכלל לאכול פירות שלא יפקירו אותם. מדין שמיטה. ודבר שני, היא אומרת, שאסור לקצור כדרך הקוצרים. כלומר, אתה צריך לקצור בשינוי, לא בדרך הרגילה. שני הדברים האלה שנאמרו כאן בתורת כהנים, יש מקום לברר מה היחס ביניהם. האם צריך את שניהם? האם די או בזה או בזה? מה בדיוק היחס בין הדברים? יש כאן שני עקרונות שונים. דבר אחד, האם השדה מופקר או שמור? דבר שני, האם אתה כותף רגיל או בשינוי? מה היחס בין שני הדברים האלה? בדבר הזה נחלקו הראשונים. שיטה ראשונה, שיטת רבינו תם. אומר רבינו תם, בתוספות בסוכת הפלמטת וראש השנה דפתת, אומר רבינו תם, דפירות מן המשומר אסורים כדי דרשינן בתורת כהנים, ואת אם נבי נזירך לא תבצור. מן המופקר אתה בוצר, ואי אתה בוצר מן המשומר דנזירך, משמע דנזר מהן בני אדם. אומר רבינו תם, אחד מהדברים פה בתורת כהנים נאמר בין מורכב אחד על גבי השני, כך שאם יש פירות שמורים, פירות שלא הפקירו אותם, הם אסורים באכילה. לא משנה איך תקטוף אותם, זה פשוט אסור באכילה. פירות שמורים אסורים באכילה. אם בן אדם לא הפקיר, אדם שם, סגר, אסור לאכילה בשבילו, לאחרים, הפירות נאסרו באכילה. רבינו תם מסביר את ענבי נזיריך מלשון נזירות. כלומר, ענבים שהנזרת מהם בני אדם, ענבים שלא נתת לבני אדם אחרים רשות לאכול אותם, לא הפקרת, גם לך אסור לאכול. אז דבר ראשון, פירות שמורים אסורים באכילה. דבר שני, אומר רבינו תם, ועד אתניה בתורת כהנים, מן המשומר אי אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר, מופקר נמי, כדרך בצירה אסור, ועל ידי שינוי שלו כדרך בצירה, מופקר שרי. ומשומר, אפילו שלא כדרך בצירה, נמי אסור. אומר רבינו תם, כל ההיתר לקטוף בשינוי, הוא רק כאשר מדובר על פירות הפקר. פירות שהם לא הפקר, אסורים בכלל. אם זה משומר, אסור לגמרי. אם זה הפקר, יהיה מותר לקטוף, אם זה בשינוי. כלומר, צריך את שני התנאים. כדי להתיר, צריך שזה יהיה הפקר, וצריך לקטוף בשינוי. אנחנו לא נתעסק כרגע בפירות שמורים, זה לא הנושא, אבל אני אזכיר את זה עכשיו, ועוד מעט עוד פעם, הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית. אדם שלא הפקיר את הפירות, האם הפירות נאסרו? באכילה. יש כאן נקודה מאוד משמעותית, והדבר הזה, אנחנו נוהגים לומר, שפירות שמורים מותרים באכילה, אני כבר עכשיו אומר את זה, בדיעבד, יש איזה השלכות מאוד גדולות, לכל מיני נושאים. למשל, אחת ההשלכות, שרב שלמה זלמן אוירבך טען, שגם מי שלא סומך על היתר המכירה בפירות, לא על ירקות, ירקות זה משהו אחר קצת, עדיין יכול לאכול את הפירות, כי הם לא נאסרו. כי גם אם לא הפקירו אותם, משומר לא נאסר, לא כרבינו תם. לא כל כך משנה עכשיו, אנחנו נזכיר את זה בעתיד, אני רק אומר, הנקודה הזאת של המשומר היא נקודה שיש לה השפעות הלכתיות רחבות גם כן. זאת שיטת רבינו תם. שיטה שנייה, נקרא כאן את שיטת הרש, מקור וב. וכל מה דאסרינן, היינו המשומר. אבל מן המופקר שרי כאורחי. שיטת הרש, בקטע הזה היא קצת יותר מאורפלת, אבל אני אגיד מה סובר הרש. אולי אני אקרא אותו עם עוד תוספת משפט ואז תבינו אותו יותר טוב. כל מה שאסרינן לקטוף כרגיל, כל מה שאסרנו לקטוף כרגיל והצרכנו לקטוף בשינוי, זה מן המשומר. אבל מן המופקר שרי כאורחי, אפילו בלי שינוי. כלומר, הרש הוא בדיוק הפוך מרבינו תם, הוא מקל בשני הדברים. הרש אומר, אם מדובר על פירות הפקר, מותר לקטוף כרגיל, לא צריך שינוי בכלל. אם מדובר על פירות שמורים, אותם מותר לקטוף רק בשינוי. צריך או שינוי או הפקר. אם זה פירות הפקר, מותר כרגיל. השיטה הזאת של הרש היא שיטה מחודשת, מאוד מקלה, הרדבז התקשה בה ואחרים, אני לא אכנס עכשיו לכל הדברים, רק אומר, הרדבז התקשה שכאילו יש כאן הנחיה שהתורה נותנת למי שהוא עבריין ולא יפקיר את הפירות. אם הוא שמר את הפירות, אומרים לו, טוב, אתה שמרת, תכתוב בשינוי. זה קצת משונה, שכאילו התורה תיתן הנחיות כאלה, אבל בכל אופן, השיטה הזאת אומרת שלא רק שפירות שמורים מותרים, אלא מפירות הפקר, אפשר לכתוב כרגיל. שיטה שלישית, שיטת הרמב"ן. הרמב"ן זה שיטה מורכבת יותר, אני לא הולך להיכנס לכל הדברים שלנו, להגיד את השורה התחתונה לגבינו. אין קוצצים התאנים הם הקצע ולא תוכים הענבים בגד, גדר והסמכת מדבריהם כדי שלא יבואו לידי שימור ואסיפת הפירות ויגזלו אותם מן העניים. כלומר, לפי הרמב"ן, מדאורייתא היה אפשר לקטוף כרגיל פירות הפקר. היה אפשר לקטוף כרגיל. יש כאן רק איזה אסמכת מדבריהם, דין דרבנן, שיצריכו לקטוף בשינוי. ויצריכו לקטוף בשינוי כדי שאדם לא יבוא לידי שימור הפירות. כלומר, אמרו לו, אתה לא יכול לקטוף רגיל, כדי שלא יתחיל לקטוף את כל הפירות ולשמור אותם. יצרו איזה מנגנון של קטיפת שינוי כדי שאדם לא יוכל להתנהג כמו כל השנים ולהתחיל לקטוף את השדה ולשמור פירות כרגיל. אז אכן יצרו מנגנון של שינוי, אבל המנגנון הזה הוא מדרבנן. מדאורייתא אפשר לקטוף כרגיל. שיטת הרמב"ן גם ששמור מותר בדיעבד, אז הרמב"ן והרש דומים וזה ששמור מותר בדיעבד. הרמב"ן והרש דומים וזה שמדאורייתא בהפקר מותר לקטוף כרגיל, פחות בהפקר, אבל לפי הרמב"ן יש איסור דרבנן לקטוף כרגיל גם כשמדובר על הפקר. שיטה שלישית, רביעית, סליחה, שיטת הרמב"ם. הרמב"ם שמיטה ויובד פרק ד' הלכה כ"ט, כ"ב, הפירות שיוציא האילן בשביעית לא יאספם כדרך שאוסף בכל השנה, שנאמר ואת ענבי נזירך לא תבצור, ואם בצר לעבודת האילן, או שבצר כדרך הבוצרים, לוקה. הרמב״ם לא מחלק בין סוגי הפירות, שמור, לא שמור. הרמב״ם אומר קריטריון אחד, מותר לקצור בשינוי. הרמב״ם אומר, לא כדרך הקוצרים מותר, זה לא משנה אם זה מופקר או לא מופקר. אפשר לקטוף בשינוי, ואסור לקטוף כרגיל, וזה לא משנה אם זה מופקר או מופקר. אז לפי הרמב״ם יש קריטריון אחד, קטיפה ושינוי. וזה יהיה מותר, בין אם זה שמור ובין אם זה לא שמור. קטיפה ושינוי זה הקריטריון היחיד. אם אני מסכם את כל השיטות שראינו בקצרה, לדעת רוב הראשונים, גם בפירות הפקר צריך לקטוף בשינוי. זאת, צריך לקטוף בשינוי ומותר כמובן לקטוף בשינוי. זאת שיטת רבינו תם, וזאת שיטת הרמב״ם, וזאת שיטת רבינו תם שאומר שמדרבנן לפחות צריך לקטוף בשינוי. אז כמעט כל הראשונים חושבים שגם בהפקר צריך לקטוף בשינוי, וכך אנחנו פוסקים להלכה, לא כדעת הרש שיתיר גם בלי שינוי. אמרתי קודם לגבי פירות שמורים, החזון איש, רב שטוי מזן הנוערבך, חזון איש יש קצת סתירה, אבל נוהגים לומר בדעת החזון איש, רב שטוי מזן הנוערבך, שפירות שמורים מותרים בדיעבד. לא כרבינו טעם, שראינו השיטה המחמירה ביותר, שעשר פירות שמורים בכל מקרה. אחרי שראינו את זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בסדר. מותר לקטוף בשינוי. מה זה שינוי? מהו השינוי שמתיר כתיפה? בואו נעבור לעמוד הבא. אומרת המשנה השביעית, פרק ח' משנה ו'. תאנים של שביעית. אין קוצין אותן במוקצה, אבל קוצה אותן בחרבה. תאנים של שביעית, אתה לא יכול לכתוב במוקצה. מה זה מוקצה? אומר הברטנור, המקור ב', כלי המיוחד לקוץ בו תאנים קרוי מוקצה. אל תכתוב בכלי מיוחד, אבל אתה יכול לכתוב בחרבה. סכין, אומר הברטנורה, לשון חרב וטעמה משום דכתיב, ואת ענבי נזריך לא תבצור כדרך הבוצרים. תאמר, אומר הברטנורה, אתה יכול לכתוב בשינוי. יכול לכתוב בכלי אחר, אם אתה רגיל תמיד לכתוב בכלי מיוחד, הפעם תעשה את זה בסכין. אתה רגיל במספריים, תקטוף ביד. תשנה בדרך של הכתיף. זאת שיטת הברטנור. אבל הרמב״ם, הבין אחרת, הרמב״ם פרק ד' אחל א' אומר, זה שנאמר את ספיח כצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל השנה. ואם קצר כדרך הקוצרין, לוקה. כגון שקצר כל השדה, אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל. אומר הרמב״ם, השינוי הוא לא שינוי בצורת הקטיף, אלא שינוי בכמות. אתה צריך לקטוף כמות קטנה. זה השינוי, לקטוף בכמות יותר קטנה ולא לקטוף את כל השדה. השינוי הוא בכמות ולא בצורה. מה נראה יותר הגיוני? לכאורה, אם אומרים שברטנורה, קודם כל, בדרך כלל שמדובר על שינוי, מדובר על לעשות פעולה בצורה שונה. כמו בשבת, בשינוי עם המרפק, דבר שני, המשנה אומרת, תאנים של שביעית, אין קוצים אותם במוקצה, אבל קוצה אותם בחרבה, נראה שזה כלי אחר. אבל הרמב״ם הבין אחרת את המשנה. קודם כל, אני חייב להגיד שלא כתוב באף אחד מהמקורות שצריך לכתוב בשינוי. כתוב לא לקצור כדרך הקוצרים. לא כתובה המילה שינוי. אל תקצור כדרך הבוצרים. מה זה אומר כדרך? מסביר הרמב״ם. בפירוש המשניות. מוקצה שם המקום ששוטחים בו הפירות להתייבש, כגון התאנים והענבים. הרמב״ם מבין שזה לא שינוי בדרך. מוקצה זה המקום שבו אתה מייבש אחרי הקטיף. כלומר, לפי הרמב״ם, לא מדובר פה בכלל על איך תקטוף. המשנה לא מדברת על זה. המשנה מדברת על נושא אחר לגמרי. אחרי שכתבת, המשנה אומרת, אל תעבד את הפירות כרגיל. אל תשתמש בהם עכשיו כרגיל. אל תעשה את זה במוקצה, שזה מקום רגיל שבו רגילים לשטוח תאנים. תעשה את זה בחרבה, במקום קטן, במקום אחר, במקום שהוא לא מקום רגיל כדי לשטוח תאנים, שלא ייראה מסחרי, שלא ייראה עסקים. ובאמת שאר המשנה תומך ברמב״ם, כי המשנה אומרת אחר כך, משנה למעלה, אין דורכים ענבים בגת, אבל דורכו בערבה. אין עושים, כלומר אל תדרוך אותם, אחרי שכתבת, אל תדרוך אותם בגת במקום הרגיל, אלא תקטוף אותם במקום אחר, בכלי אחר. אין עושים זיתים בבד ובקוטב, אבל קוטש ומכניס לבודדה, לבודדה. כלומר, תעשה את הדברים בשינוי, והרמב"ם מסביר באותו מקור דלן, והכוונה בכל זה שצריך לשנות, ולא יתעסק בפירות שביעית כדרך שמתעסק בכל השנים. אז המשנה בכלל לא דיברה על הקטיף. אחרי שכתבת, המשנה אומרת, אל תעשה בצורה מסחרית, אל תעבד את הזיתים ואת הענבים בצורה מסחרית רגילה, אלא בצורה אחרת. ולכן הרמב"ם מבין שכל המשנה לא קשורה בכלל לנושא שלנו. היא לא מדברת על שינוי בקטיף. אין שום משנה שמדברת על שינוי בקטיף. יש תורת כהנים שאומרת, לא תקטוף, כדרך הבוצרים. בסדר, כדרך הבוצרים, זה לא אומר בשינוי. הבוצרים רגילים לקטוף את כל השדה, אתה תקטוף כמות קטנה יותר. כך אומר הרמב״ם. ואנחנו צריכים להבין מה הסברה של הרמב״ם. הסברנו את הרמב״ם במשנה, אבל תמיד כשמסבירים רמב״ם, צריך לעשות שני דברים. להסביר איך הרמב״ם מתיישב במקורות. אחר כך הוא מתיישב בסברה. אז במקורות הבנו את הרמב״ם. אבל איך הוא מתיישב בסברה? מה הרעיון? שהוא מלך תקטוף, אבל לא תקול, וכמות יותר קטנה. הרמב״ם בספר המצוות מנמק את העיקרון שמסביר גם את הדברים כאן. אומר הרמב״ם, לא תעשה ריש כף בית, אינו רוצה בו שלא יקצור אותו כלל, כי הוא כבר אמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ואולם ירצה בו שלא תקצור אותו כמו שתקצור אותו בכל שנה, אלא כמי שיקצור דבר שהוא הפקר. כלומר, אומר הרמב״ם, איסור קצירה ובצירה שונה מהותית מאיסור זריעה וזמירה. האיסור לזרוע נאמר בצורה מוחלטת. יש איסור במעשה הזריעה. כך גם לגבי זמירה. לגבי קצירה ובצירה זה לא כך. עצם העובדה שהתורה התירה לקצור ולבצור לצורך אכילה, זה מראה שהמלאכה לא נאסרה במהותה. מה שנאסר זה אם אתה לא כותף את זה כמו הפקר. זאת אומרת, מה שנראה מדברי הרמב״ם, נאסר לקצור ולבצור כשאתה עושה את זה כדרך בעלים. אם אתה מראה שאתה בעל הבית, זה לא בסדר. אבל אם אתה כותף כדרך של הפקר, שאתה הולך וכותף קצת, זה בסדר. כלומר, מה שמטריד אותנו זה לא הקצירה והבצירה, אלא מה עומד מאחורי זה. האם זה נראה שאתה עושה את זה בדרך של בעל הבית? כך אמר החזון איש, מקור הבא, כיוון דלהרמב"ם, לעולם אין שינוי בעצם הקצירה והבצירה, אלא השינוי הוא שלא יעשה בכמות רב, וכדרך בעלות. הסומך להקל, לקטוף, לנקוט מעט מן ההפקר ולא שינוי במקום שאי אפשר לשנות, לא יפסיד. זאת אומרת, חזוני שהבעיה היא לא לעשות את זה בדרך בעלות. אתה לא בעל הבית. אם אתה כותף קצת זה בסדר, לא כדרך בעלות. החזוני שמגדיר שאם אדם לא כותף את כל השדה, הוא לא עובר איסור דאורייתא, אבל זה עדיין לא בסדר. אבל לכתחילה מה שצריך לעשות, אומר החזון איש, ללקוט כמות שאדם לוקט לביתו לכמה ימים. כמות שאתה כותב הביתה לכמה ימים. הייתי נותן דוגמה, הייתי אומר, הכמות שאתה רגיל לקנות בסופר. כמות שאדם רגיל לקנות בסופר, קונה שקית עם קילו, שני קילו, כל אחד לפי גודל משפחתו. הכמות הזאת אתה יכול לקטוף גם בשביעית, ולפי הרמב״ם אפילו בלי שינוי. לכתחילה, אנחנו נוהגים להשתדל שיהיו שני שינויים. גם תקטוף כמות כזאת וגם לא בכלי מקצועי. אבל הרבה פעמים זה לא אפשרי. הרבה פעמים אנשים בבית בכל מקום כותפים עם היד, או אינם, או מספריים, כי אפשר אחרת. אז עיקר הדין כדעת הרמב״ם, אם אי אפשר לעשות שני שינויים, אפשר לקטוף בכמות קטנה, כלומר בכמות של כמה ימים, גם כשאתה כותף כרגיל. עכשיו כאן אני רוצה רק להדגיש עוד דבר. אנחנו ראינו שהעיקרון של קצירה ובצירה זה לא עצם המלאכה, אלא לא להראות בעלות. ולכן אנחנו נבין את הדין שקצירה ובצירה לא תלויים בשנת השמיטה. הם תלויים בקדושת שביעית. זאת אומרת, פירות. בהתחלת השנה, אנחנו עכשיו על העץ, נחפש פירות. כל הפירות שיהיו בראש השנה הם פירות שישי. כי פירות שקדושים בקדושת שביעית, בפירות אנחנו הולכים לפי חנתה. ירקות הולכים לפי הקטיף, אז מיד אחרי ראש השנה כל הירקות יהיו שמיטה. אבל פירות הולכים לפי חנתה, זאת אומרת, כל הפירות בחודשים הראשונים של השמיטה, הם בכלל לא קשורים איתה. הפירות האלה מותר לקטוף כרגיל, כי אין בעיה בעצם הקטיף בשמיטה. יש בעיה לא להראות בעלות. אם זה לא קדוש בקדושת שביעית, אתה בעל הבית. אין בעיה לקטוף כרגיל. מתי יש בעיה לכתוב כרגיל? ועוד כמה חודשים תוך שנת השמיטה, זה כבר הופך להיות קדוש בקדושת שביעית, זה לא שלך. זה קדוש בקדושת שביעית, כאן אסור לך להראות בעלות. ולכן את הפירות האלה גם בשנה השמינית, תיגמר השמיטה, יהיה אסור לכתוב כרגיל, למרות שמותר לזרוע, נגמר. אבל הפירות האלה לא שלך, זה פירות קדושים בקדושת שביעית, ואת הפירות האלה לא תוכל לכתוב כרגיל, אלא תוכל לכתוב רק בשינוי, כמו שאמרנו, בכמות, ואם אתה יכול להתחילה גם בצורה. ואם כך, לסיכום העניין, אנחנו רואים שיש צורך, תורת כהנים, לא תקצור כדרך הקוצרים, צריך לקצור בשינוי, כך נפסק על ידי רוב הראשונים. מהו השינוי? לפי הברטנורה, השינוי הוא בצורת הקצירה, לקצור בסכין ולא במקלי מיוחד וכו'. לפי הרמב״ם השינוי הוא בכמות. סברת הרמב״ם שהשינוי בכמות, שאתה לא תראה את עצמך כמו בעל הבית, לא תתנהג כמו בעלים. להלכה, לכתחילה משתדלים לעשות את שני הדברים, ולכתוב כמות קטנה של כמה ימים שאדם לוקח לביתו לפי גודל משפחתו, וגם לכתוב בשינוי. אבל כשיש קושי אפשר לכתוב כמות קטנה בצורה רגילה. הדברים שאנחנו אומרים עכשיו יש להם השלכות גם לאוצר בית דין, ששם החזון איש טען, ואנחנו נדבר על זה עוד, לא עכשיו, שאוצר בית דין, שבית הדין הוא הופך להיות האחראי והוא ממנה פועלים, החזון איש חידש, ואוצר בית דין אפשר לכתוף את כל השדה, כי אתה בכל מקרה לא בעל הבית. זה בית דין, הוא האחראי על השדה. בלי הדבר הזה לא הייתה משמעות כמעט לאוצר בית דין. כלומר, להפעיל את אוצר בית דין היה צריך גם את הדברים, והחזון איש יש לו הרבה הגדרות מאוד מקלות ומפתיעות בענייני שמיטה שהן לא פשוטות. אבל זאת למשל הגדרה שחזוני שמר, אוצר בית דין זה לא בעל הבית, אפשר לקטוף את הכל כרגיל. את זה בעזרת השם נדבר כשנלמד על אוצר בית דין בהמשך. בסדר, תגיעו בזמן לשיחה, עצרתי קצת קודם. מבטיח אפילו שזכקתי. לא, לא נעשה, שאלה טובה.